שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ע"ח במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 14 דקות, אנחנו מתחילים בשורה השנייה בעמוד א'. אתמול התחלנו לדבר על התנאים שצריך בשביל שנדון למיטה אדם שהרג אדם אחר, ואמרנו בין השאר שהמעשה של ההורג יגרום באופן ישיר למיטה. היום נראה עוד כמה תנאים. אז דבר ראשון, צריך שהנרצח יהיה אדם שמוגדר כאדם חי. כלומר, אם אדם נחשב כטריפה, טריפה זה מושג שאנחנו מכירים בדרך כלל מבעלי חיים, אבל הוא שייך גם באנשים. סוגי הטריפות מפורטים במסכת חולין. בכל אופן, למשל, אם יש לאדם חור בוושת, זה מוגדר כמום שהוא ודאי ימות ממנו, בין אם עכשיו, בין אם לאחר זמן. אז במצב כזה, לגבי כמה עניינים, הוא מוגדר כאילו הוא כבר עכשיו מת. ולכן, אם אדם אחר הרג אותו, הוא לא חייב מיטה. זה לגבי טריפה. אבל אם אדם סתם גוסס, בגמרא זה נקרא גוסס בידי שמיים, כלומר, חולה מאוד או זקן, אבל אין לו מום מסוים שעליו אנחנו אומרים שזה מגדיר אותו כטריפה, אז אדם כזה נחשב חי לחלוטין, ואם מישהו הרג אותו, הוא חייב מיטה. אז יש לנו טריפה מצד אחד, וגוסס בידי שמיים בצד השני. ועכשיו נראה מה הדין במצב אמצעי. המצב האמצעי הוא למשל באדם שמישהו יכה אותו מכה שיש בה כדי להמית, ועכשיו הוא במצב שמוגדר כגוסס בידי אדם, ויש לנו כלל שרוב גוססים למיטה, אז מן הסתם הוא הולך למות, ואז בא מישהו אחר ונתן לו עוד מכה והרג אותו. אז זה שהמכה הראשון פטור זה ברור, כי אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שבאמת הוא היה מת מהמכה הראשונה. אבל האם המכה השני חייב? זה תלוי איך אנחנו מגדירים את המצב הזה שבו הוא היה גוסס בגלל המכה הראשונה. מצד אחד זה דומה לטריפה, כי יש פה איזשהו מעשה פיזי שגרם להתחלת המיטה שלו. מצד שני זה דומה יותר לגוסס בידי שמיים, כי אין פה איזשהו סימן ברור ומוגדר כמו בטריפה, שאפשר לומר שזה המום שגורם לו למות. אז מה הדין? בזה נחלקו רבנן ורב יהודה בן בטרה. רבנן אומרים שהמכה האחרון פטור כי הוא כבר היה מוגדר כמת כמו בטריפה, ורב יהודה בן בטרה אומר שהמכה האחרון חייב כי הוא לא מוגדר כמת כמו בגוסס בידי שמיים. והגמרא גם מביאה שיש בזה מחלוקת בפסוק, כתוב בויקרא כ"ד ואיש כי יכה כל לנפש אדם מות יומת, אז שניהם מבינים שמי שגוסס בידי שמיים הוא עדיין מוגדר כמי שיש לו נפש שלמה, ומצד שני מי שטריפה זה מוגדר שאין לו נפש בכלל, הוא כאילו כבר מת, ומצב הביניים שעליו אנחנו מדברים זה נקרא שיש לו נפש חלקית. אז רבנן דורשים מהפסוק שבשביל לחייב את ההורג צריך שלהרוג יהיה כל נפש, כלומר נפש שלמה. לעומת זאת רבי יהודה בן בטרה דורש שמספיק שלהרוג יש נפש כלדו, כלומר נפש חלקית, גם אז הורגים את ההורג שלו. אז זה המחלוקת, רק נדגיש שברור לפי כולם שאם המכה הראשון נתן לו מכה שאין בה כדי להמית, ואז בא אדם אחר ונתן לו מכה שהרגה אותו, בזה פשוט שנחייב את המכה האחרון כי הוא רג אדם שיש לו נפש שלמה. הגמרא אומרת את זה קצת לפני אמצע עמוד, שם הגמרא מביאה ברייתא סתמית שהיא כשיטת רבי יהודה בן בטרה. עד כאן הנושא הראשון, אנחנו עכשיו באמצע עמוד א', כיוון שכבר הזכרנו את טריפה, אז רב מביא עוד כמה עניינים לגבי טריפה. אז כמו שאמרנו, אדם שהורג טריפה לא הורגים אותו, אבל במצב הפוך, כלומר אדם שהוא טריפה שהורג מישהו אחר, אז כמובן שהורגים אותו, למרות שבעצם ההורג כבר מוגדר כאילו שהוא כבר מת. אז זה באופן עקרוני. אבל הבעיה היא שלא נוכל לדון את אותו טריפה שהרג אדם אחר על ידי עדים שראו את הרצח. למה לא? כי בשביל שיהיה עדות טובה צריך שהיא תהיה עדות שאפשר להזים אותה. כלומר שאם יבואו עדים ויזימו את העדים שמעידים על הרצח, כלומר שאם יאמרו אתם לא יכולתם להעיד כי הייתם איתנו במקום אחר באותו זמן, אז אנחנו נהרוג את אותם עדים זוממים. אבל כאן הרי לא נוכל להרוג את העדים הזוממים. כי הרי על מי הם העידו? על אדם שהוא טריפה. אז בעצם הם ניסו להרוג מישהו שהוא כבר מוגדר כמת, לכן אי אפשר להרוג אותם על זה. אז כיוון שאי אפשר להניש אותם כעדים זוממים אם הם יתפסו כזוממים, זאת עדות פסולה ואי אפשר להשתמש בה. אז שוב, אי אפשר להרוג אדם טריפה שהרג אם יש לנו רק עדים שמעידים על זה. אז מתי כן אפשר להרוג אותו? אם עושים את זה בלי עדות. איך אפשר לעשות את זה בלי עדות? אם הרצח קרה ליד הביתין והביתין עצמם ראו את הרצח, אז אפשר לדון אותו למיטה גם בלי לקבל עדים אחרים. עכשיו תראו את המאירי למשל, למה הגמרא צריכה את הפסוק כאן וביירת הרע מקרבך. עכשיו רב אמר את הדין הזה גם לגבי רצח וגם לגבי אדם טרפה שרבה זכר אחר. גם אז אי אפשר להרוג אותו על ידי עדים, אבל אפשר להרוג אותו אם הביתין עצמם ראו את המעשה. עכשיו למה רב חזר על זה גם לגבי רצח וגם לגבי משכב זכור? מסבירה הגמרא שרב בא לחדש פה גם מצב הפוך שבו לא הטרפה רבה זכר אחר, אלא שזכר אחר רבה את הטרפה. אז היינו יכולים לחשוב שזה נחשב כמו אדם שבעל גופה מתה והוא יהיה פטור, כמה שמלן שלעניין הזה הוא עדיין נחשב חי, ולכן הרובע את הטרפה חייב מיתה. אז בינתיים רבא אמר שאי אפשר להעיד נגד טריפה בדיני נפשות. עכשיו עולה השאלה האם אדם שהוא טריפה יכול להעיד נגד אדם אחר. רבא אומר שכן, אבל רבשי אומר שלא. למה לא? אומר רבשי, כמו שאמרנו מקודם, צריך שעדות תהיה עדות שאפשר להזים אותה. והרי מי מזים את העדים הראשונים? עדים שניים שיבואו אחר כך. עכשיו איך הם מזימים אותם? על ידי שהם מעידים שהעדים הראשונים היו איתם במקום אחר באותו זמן. אז בעצם יש פה עדות נוספת, ובשביל שהעדות הזאת שמזימה את העדות הראשונה גם היא תהיה קשרה, צריך שגם היא תהיה עדות שאפשר להזים אותה. כלומר, שאם יבוא עכשיו זוג שלישי ויזים את העדים השניים שהזימו את הראשונים, אז נוכל להרוג את העדים השניים. אבל הרי לא נוכל להרוג את העדים השניים, כי הם העידו נגד העדים הראשונים שכבר מוגדרים כטרפה. אז הם ניסו להרוג טריפה, ומי שהורג טריפה פטור, אז יוצא שבעצם גם העדות של העדים הראשונים היא עדות שאי אפשר להזים אותה, כיוון שאי אפשר להזים את העדות שמנסה להזים אותה. זה דעת רבשי, לעומת זאת רבא סובר שהחידוש הזה שצריך עדות שאפשר להזים אותה זה רק כלפי העדים הראשונים, ולא כלפי העדים שיבואו אחר כך. אז זה היה מחלוקת לגבי האם טריפה יכול להיות עד, אבל כאמור לפני זה ראינו שאי אפשר לחייב טריפה במיטה על ידי עדות. וזה מוביל לעניין אחר, וזה הדין של שור מועד שהורג אדם. כתוב בפסוק, ואם שור נגח ומתמול שלשום וכולי, השור יסכל וגם בעליו יומת. עכשיו ברור לחזל שבית דין לא באמת הורגים את הבעלים עם השור שלו הרג מישהו, אלא חזל דורשים שיש פה היקש בין המיטה של השור למיטה של הבעלים. כלומר שיש קשר בין ההוצאה להורג של שור מועד שהרג לבין ההוצאה להורג של אדם שהרג. למשל, לומדים מזה שגם בשור צריך 23 דיינים. ועכשיו נלמד על עוד קשר כזה, נראה בזה שני מצבים. מצב אחד זה שלאדם שהוא טריפה יש שור שהרג, אז כיוון שכמו שאמרנו מקודם אי אפשר להרוג אדם טריפה שהרג על ידי עדות, אז גם אם השור שלו הרג גם לא הורגים את השור, כי יש הקש בין השור לבין האדם. זה כשהבעלים טריפה. מצב שני זה מה קורה כשהשור טריפה ולא הבעלים. פה רבא אומר שכן הורגים את השור, ורב אשי אומר שלא הורגים את השור, כי רב אשי אומר שגם כאן צריך לקשור בין המיטה של השור למיטה של הבעלים. וכיוון שאם הבעלים הוא זה שהיה טריפה והוא היה הורג, לא היינו הורגים אותו, אז גם את השור לא הורגים. לעומת זאת רבא אומר סוף סוף הבעלים עצמם הם לא טריפה, ולכן במצב כזה כן היו הורגים את הבעלים, אז גם כן הורגים את השור. ובזה עכשיו הגענו לשבע שורות מתחתית עמוד א', עכשיו נבהר בקצרה חלק מהמשנה שראינו אתמול שעוד לא דיברנו עליו. המשנה אמרה שאם אדם משסה נחש באדם אחר והנחש הרג אותו, אז המשסה פטור כי זה רק גרמה. אבל אם הוא ממש לקח את הנחש ותחב את השיניים שלו בבשר של אדם אחר ואז הוא מת, בזה רב יהודה מחייב וחכמים פותרים, ועכשיו רב אחא בר יעקב מסביר שבעצם זה מחלוקת מציאותית. כלומר, רב יהודה מחייב את האדם כי הוא מבין שכשהוא תוחב את השיניים של הנחש בתוך האדם השני, הערס שיוצא מהנחש יוצא אוטומטית, כלומר זה לא תלוי בשיקול הדעת של הנחש, לכן זה כמו אדם שתוקע סכין במישהו אחר אז הוא חייב, ממילא אגב הנחש פטור כי זה לא אשמתו. לעומת זאת חכמים אומרים שלמרות שההורג תחב את השיניים של הנחש, עדיין הנחש עצמו הוא זה שהחליט להוציא את הארס, ולכן הנחש חייב מיטה, אבל זה שתחב את השיניים שלו פטור, כי זה רק גרמה, ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א'. המשנה הזאת עוסקת בעומדן של הבייטין. כלומר, כמו שכבר למדנו אתמול, בשביל להרוג את ההורג, אנחנו צריכים להיות בטוחים שהמעשה שלו הוא אחראי באופן ישיר למיטה. וממילא, אם אדם מכה מישהו בכלי ברזל והוא מת, אז ברור שהוא אחראי ולא צריך לחשוב על זה הרבה. אבל אם אדם מכה מישהו באבן או באגרוף, אז כאן זה לא ברור שזה משהו שאמור לגרום למוות. אז הבייטין צריכים לעשות עומדן מה מצב הפצוע, האם סביר שהוא הולך למות או לחיות. למה צריך לעשות את זה? על זה הסוגיה מדברת. נסכם קודם את כל המסקנות של הסוגיה, ואחרי זה נראה מאיפה לומדים את זה. אז קודם כל, אם בהתחלה הבייטין עמדו אותו למיטה, כלומר אם אמרו המצב שלו קשה מאוד, סביר שהוא הולך למות, ובכל זאת ברוך השם המצב שלו השתפר ושוב הם עמדו אותו לחיים, כלומר שהם אמרו שכנראה המצב שלו טוב והוא הולך לחיות, אז במקרה כזה כמובן שלא הורגים את ההורג, כי בסופו של דבר הוא לא הרג אף אחד, וגם הוא צריך לשלם שבט וריפוי כמו אדם שהזיק למישהו אחר ולא הרג אותו. זה אם עמדו אותו למיטה ובסוף הוא חי. מה יקרה במקרה הפוך? עמדו אותו לחיים, כלומר בהתחלה המצב של הפצוע לא היה קשה וזה לא נראה מכה שאמורה להרוג, אבל לפתע המצב שלו יידרדר והוא מת. אז כיוון שכבר עמדו אותי לחיים, אז אנחנו לא יכולים לשנות את זה, תכף נראה למה, וממילא הוא פטור אפילו שבסוף הפצוע באמת מת. אז הנה צורך אחד לחשיבות של העומדן של הבייטין מיד אחרי המכה. אז דיברנו על עמדו אותו למיטה ובסוף הוא חי, ועל הפוך עמדו אותו לחיים ובסוף הוא מת. בשני המצבים האלו הוא פטור. עכשיו נדבר על מצב ביניים, מה יקרה אם בהתחלה עמדו אותו למיטה, באמצע פתאום המצב שלו ישתפר ואז עמדו אותו לחיים, ושוב המצב שלו יחמיר ועמדו אותו למיטה ובאמת בסוף הוא מת. אז אם אנחנו יכולים לומר שהמוות בסוף היה תוצאה ישירה של המכה הראשונה או שלא, רבנן אומרים שכן והמכה חייב מיטה, ורבי נחמיה אומר שלא והמכה פטור ממיטה. אז אלה שלושת הדינים שקשורים לעומדן של הבית דין. דבר אחרון, כיוון שבאמת המצב יכול להשתנות, כמו שאמרנו, אז הלכה נוספת זה שאם עמדו אותו בהתחלה למיטה, אז גם קולעים אותו עד סוף ההליכים, כלומר מחכים לראות מה יקרה לפצוע אם הוא יחיה או ימות. אז אלה ההלכות שלומדים בסוגיה, ועכשיו נראה את המקור שלהם. אז בשמות כ"א כתוב, וכי יריבון אנשים, והיכה איש את רעהו באבן או באגרוף, ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום ויתלך בחוץ על משענתו וניקה המכה, רק שבטו ייתן ורפו ירפה. אז הפסוק מדבר על אדם שלא מת אלא נפצע, המכה צריך לשלם לו שבט וריפוי, כלומר הזמן שבו הוא התבטל מעבודה ואת ההוצאות הרפואיות שלו. עכשיו לפי ההבנה הזאת בפסוק, הפסוק היה יכול להיות הרבה יותר קצר, הפסוק היה יכול להיות כך, וכי ריבון אנשים ויקאי שתראהו באבן או באגרוף ונפל למשכב, שבטו ייתן ורפו ירפה. למה אנחנו צריכים באמצע להדגיש כל כך הרבה פעמים שמדובר פה שהוא לא מת? כתוב ולא ימות, אחרי זה כתוב אם יקום ויתלך בחוץ, כלומר שהוא לא מת, וניקה המכה, כלומר שלא הורגים את המכה כי הרי הוא לא מת. למה צריך את שלושת הדגשים אלו? אז נתחיל עם הסוף, כתוב ויתלך בחוץ על משנתו וניקה המכה, הרי ברור שאם הוא לא מת אז לא הורגים את המכה, אז למה צריך להיות כתוב וניקה המכה? אז רבי נחמיה לומד מכל המשפט הזה את מה שאמרנו מקודם, שאפילו שבסוף הוא כן מת, אם באמצע היה שלב שבו הוא יתלך בחוץ על משנתו, אז לפי רבי נחמיה לא הורגים אותו. זה מה שהוא לומד מהפסוק. לעומת זאת רבנן שחולקים על רבי נחמיה וכן הורגים את ההורג במצב כזה, אז למה לדעתם כתוב וניקה המכה ולמה כתוב ויתלך בחוץ על משנתו? אז מבניקה המכה הם לומדים את מה שאמרנו, שחופשים אותו בבית הכלא עד שיתברר מצב הפצוע. כלומר הפסוק בעצם אומר שאם בסוף הוא עברי אז וניקה המכה, כלומר שבינתיים עד שהפצוע עברי המכה היה בבית הכלא לראות מה יקרה. זה מה שרבנן לומדים מבניקה המכה. ומאיפה רבי נחמיה לומד את זה שצריך לשים אותו בכלא? אז בהתחלה הגמרא מציעה שהוא לומד את זה מזה ששמו את המקושש עצים במשמר, כלומר קלעו אותו עד שיתברר הדין שלו, אבל הגמרא אומרת שמשם אי אפשר ללמוד, כי שם היה ברור למשה שצריך להרוג אותו, רק לא היה ברור באיזה מיטה. אז אי אפשר ללמוד לכאן, שכאן לא ברור לנו בכלל האם צריך להרוג אותו. אז הצעה שנייה, שרבי נחמיה ילמד את זה לא מהמקושש, אלא מהמקלל, ששם לא היה ברור בכלל האם צריך להרוג אותו, ובכל זאת שמו אותו במשמר. אז משם רבי נחמיה ילמד גם אצלנו שצריך לשים את המכה בכלא עד שיתברר מה יקרה עם הפצוע. לעומת זאת רבנה לא לומדים משם, כי הם אומרים ששם זאת הייתה הוראת שעה, כלומר משהו יוצא דופן. יד רמה אומר שאפילו לא הייתה שם התראה ובכל זאת הרגו אותו. אז משם אי אפשר ללמוד הלכות, לכן הם לומדים את זה מבניקה המכה. אז אמרנו מה לומדים לפי רבנן מבניקה המכה, עדיין חסר לנו מה לומדים לרבנן מאם יקום ויתלך בחוץ על משנתו, ולפי שניהם, גם לפי רבי נחמיה, מה לומדים מהדגש של ולא ימות. אז אומרת הגמרא, לומדים את שתי ההלכות שאמרנו בהתחלה, כלומר מ-ולא ימות אפשר ללמוד שגם אם בהתחלה עמדו אותו למיטה ופתאום הוא התרפא, אז לא הורגים אותו. זה החידוש לפי רשי. לפי תוספות החידוש הוא שהוא משלם שבט וריפוי, כלומר הוא לא יכול לומר מבחינתי נתתי לו מכה שאמורה להרוג אותו ואני לא אמור לשלם, אלא הוא כן משלם. את זה לומדים לפי שניהם. ומה רבנן לומדים מהדגש של אם יקום ויתלך בחוץ על משנתו שלא הורגים אותו? אז הם לומדים את המצב ההפוך, כלומר שבהתחלה עמדו אותו לחיים, ואז פתאום משום מה הוא מת, אז לא הורגים אותו כיוון שבהתחלה עמדו אותו לחיים. אז רבנן לומדים את זה מהפסוק, ומאיפה רבי נחמיה לומד את זה? הוא אומר שלומדים את זה מהעיקרון שגם ראינו אתמול, שברגע שבדיני נפשות מישהו יצא זכאי, כבר אי אפשר לחייב אותו שוב. אז ברגע שבהתחלה עמדו אותו לחיים, כלומר הוא בעצם יצא זכאי מבית דין, אפילו שאחרי זה הוא מת, כבר לא הורגים אותו. בסוגריים נעיר שלפי רבי נחמיה הדין הזה ברור, כי הרי לדעתו אפילו אם בהתחלה עמדו אותו לחיים ובאמצע הוא קצת השתפר ובסוף הוא באמת מת, אז גם כן לא הורגים אותו. אז כל שכן במקרה הזה שכבר בהתחלה עמדו אותו לחיים ואז הוא מת, גם אז לא יהרגו אותו. אז ראינו את הדינים, את המחלוקת ואת הפסוקים שמהם לומדים. לסיום הגמרא מביאה עוד ברייתא ששם ישוב את המחלוקת של רבנן ורבי נחמיה, ועוד ברייתא סתמית כשיטת רבי נחמיה, ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד ב', ונחזור מהר על מה שראינו. התחלנו בזה שאם אדם הורג טרפה הוא פטור, אבל אם הוא הורג גוסס בידי שמיים הוא חייב. אם הוא הורג אדם שמישהו אחר כבר היכה אותו במכה שיש בה כדי להמית, לפי רבנן הוא פטור כי צריך כל נפש, ולפי רבי יהודה בן בתירא הוא חייב כי יש לו נפש כלשהי. אחר כך נכנסנו עוד לענייני טרפה, כמו שאמרנו אדם לא חייב אם הוא הורג טרפה, וממילא גם אי אפשר להעיד נגד אדם שהוא טרפה בדיני נפשות, כי זאת עדות שאי אפשר להזים אותה. עכשיו, האם אפשר שהטרפה עצמו יעד בדיני נפשות? לפי רבה כן, לפי רבה שהיא לא, כי זאת גם עדות שאי אפשר להזים אותה, כי אי אפשר להזים את המזימים של העדות. ודבר אחרון בעניין טרפה, אם טרפה הוא הבעלים של שור שהרג, אז לא הורגים את השור כי צריך שזה יהיה דומה לבעלים, ואי אפשר להרוג את הבעלים על ידי עדות. לעומת זאת, אם השור עצמו טרפה, בזה רב אומר שהוא כן נהרג, אבל רבה שאומר שגם פה הוא לא נהרג, כי אם הבעלים היה טרפה והורג, לא היו הורגים את הבעלים. הנושא הבא היה משסה נחש, אם הוא רק שיסה אז הוא פטור, אבל אם הוא ממש תחב את השיניים בשני, רב יהודה מחייב כי הערס יוצא מעצמו, חכמים פותרים כי הוצאת הערס תלויה בנחש, אז מי שתחב זה רק גרמה. הנושא האחרון היה אומדנה של הדיינים, אם עמדו אותו למיטה ובסוף הוא לא מת, והפוך, אם עמדו אותו לחיים ובסוף הוא כן מת, בשני המקרים האלו הוא פטור. לעומת זאת, אם עמדו אותו למיטה, הוא השתפר ואז בסוף הוא פתאום החמיר ומת, בזה יש מחלוקת, רבי נחמיה פותר וחכמים מחייבים. לפי כולם, כשעומדים אותו למיטה, צריך לכלוא את המכה עד שהמצב של הפצוע יתברר, הכל טוב.